זה דפים חדשים, היום חילקנו. אנחנו נמצאים באוצרות פנימיים. אוצרות פנימיים, בעמוד 53. אנחנו מתחילים פרק חדש היום, פרק ג'. נקרא כוחות ייחודיים באדם. חלק מהדברים שיאמרו, ולפחות בתחילת הפרק, הם דברים שכבר דיברנו עליהם באריכות בפרק הקודם. שמנו כבר לב, והערנו שיש לה חזרות לא מועטות. יש לה חזרות לא מועטות, אני מניח, מאמין, רוצה להאמין שזה לצורך. מפעם לפעם ראינו שהחזרה היא מוסיפה משהו פה, ושם נוספת מילה אחת שהיא בפני עצמה מהווה חידוש ורענון של הדבר שאותם, דברים שאותם כבר ראינו. לא נתפלפל יותר מדי בסיבות החזרה שלה, נקרא אותם, את החזרות בהבנה, בהכנעה. בענווה, ובסדר, ונתקדם. אבל בהמשך הפרק הוא בהחלט, פה פרק ג', המשך הפרק הוא מביא את החידוש, את החידוש הרציני, המהותי, בפרק הזה שנקרא כוחות ייחודיים באדם, ואנחנו נראה את זה. אז אמרתי, בהתחלה הדברים יהיו מוכרים לנו. כל אחד מאיתנו נברא עם כוחות ויכולות משל עצמו, כן? איש לא יכול לגנוב מאיתנו או להתגדר בגדרינו. זה כלל גדול מאוד. אמרנו שעיקר עבודת ההבדלה של האדם, כן, זה בעצם בחתירה הבלתי פוסקת שלו להבין את הייחודיות, כן, הבלתי ניתנת לחיקוי שלו, כן, בהשוואה לשאר בני אדם. כל אחד מאיתנו נברא עם כוחות ויכולות משל עצמו. אין אדם שאין בו כוחות. כל מי שיבוא ויאמר לנו, כן, אני מרגיש לא משמעותי, הוא טועה ומטעה, כן? בשום פנים אופן לא. אם אתה מרגיש לא משמעותי, הסיבה היחידה היא בגלל שעדיין לא התבוננת, לא הכרת, לא התבוננת בכוחותיך. יכול להיות שנפגשת עם הכוחות שלך ולא גיבשת אותם לכלל, לא גיבשת אותם לכלל כוח פעיל, חזק, מורגש, כן? אתה מרפרף על פני השטח, כן? ממש, עוד לא חקרת את המטרים הראשונים של האוקיינוס שלך, כי ידוע, האוקיינוסים, רק שליש מהם נחקר, כן? הרבה חלקים באוקיינוס לא נחקרו מכיוון שלא הצלחנו לרדת לעומקים מסוימים. ישנם עומקים שעדיין בני אדם לא הצליחו להגיע בצורה מסודרת, למרות שביקרו בעומקים של 11 קילומטר, אבל הביקור היה אקראי חד פעמי, וירדו לשם, שעו שם 2 דקות, 10 דקות, 15 דקות, וווופ, עלו למעלה, כל עוד נפשם בם, כן? בלחץ אטמוספרי כזה אדיר להישאר שם למטה, זה דבר מאוד מסוכן. אבל בסך הכל, כן, עומקי האוקיינוסים לא נחקרו עדיין. ואם אנחנו נשווה את זה לאוקיינוס הנפשי שלנו, האוקיינוס שלנו הוא הרבה יותר עמוק מתהום גווה באוקיינוס האטלנטי. תהום גווה, זה תהום מדהימה שאפשר לראות אותה בסונארים, צילמו את זה. זה תהום אדירה, כמו קניון. כן, כזה עומק, כמו נקיק, כזה אדיר, שיורד לעומק של 11 קילומטר, לא פחות ולא יותר, כן, 11 קילומטר, הרי מתחת לים יש הרים ותהומות, בדיוק מה שיש מעל המים, יש מתחת למים, כן, המקומות העמוקים ביותר, זה מקומות שפשוט יכול להיות 11 קילומטר, אולי אפילו יותר, תהום גב, זה נקרא, כן. עכשיו, בתוך האדם יש תהומות מדהימים, לא מובן השלישי של המילה, תהום מלשון מהות, אותיות מהות, התהומות של הנפש שלנו, שם דווקא אנחנו מוצאים את הנקודות היותר מהותיות. כן? התהומות שלנו לא נחקרו. כדי שאדם באמת, באמת יוכל לחקור את התהומות שלו, הוא צריך להיות בקשב פנימי. הוא צריך פעמון המודעים שיוכל לצלול איתו למטה. פעמון המודעים זה באמת תורת המודעות, נקרא לזה כך, קצת דומה. המודעי, מודעות. כן? סתם במיליציה אני אומר, זה לא מדהים. אבל אנחנו צריכים יותר לא לשהות על פני השטח. אנחנו מרפרפים על פני השטח של אישיותנו. אנחנו פוגשים כוחות כאלה ואחרים, אבל אנחנו פוגשים רק את האצבעות המבצבצות שלהם, של הכוחות. זאת אומרת, אנחנו מכירים מה שנקרא את קצות דרכינו. זה מעט מאוד. אנחנו אוחזים בציפורן הקטנה של האישיות שלנו. רק מה שהנפש מועילה בטובה לגלות לנו, להתוודע אלינו, כן? אבל גם את הגילויים אנחנו לא מספיק מבררים. הגילויים עצמם, כן? זה, זה, זה סימני דרך, זה, זה, זה אומר, יש להם, כל הגילויים יש להם אמירות עצומות עלינו. אפילו את הגילויים עצמם, אנחנו לא מספיק מתייחסים אליהם כאל קלסטר פנים. הגילוי הזה זה האף שלי, הגילוי הזה זה האוזן שלי. הגילוי, לא מספיק, יש איזושהי עצלות קשה מאוד. הייתי אומר, במשימה הזו, כן, של זיהוי עצמי שלנו, יכול להיות שבגלל שאנחנו יותר מדי עסוקים החוץ, אנחנו משתמשים בעצם בנפשיות שלנו כדי להסתכל מה קורה שם. אז אני מתעסק עם המעברר והמצלמה והשעון, ואני שוכח, הייתי נותרה את הכרמים, כרמי שלי לא נותרתי. כן, אנחנו יותר מדי עסוקים עם עולמות של אחרים, מבלי שהדבר הזה מוסיף לנו ידע לגבי עצמנו. הרבה פעמים התעסקות עם עולמות של אחרים זה כדי שלא נצטרך להתעסק עם עצמנו, עד כמה שהדבר מביך להודות בכך. אבל יש פעמים שההתעסקות עם עולמות אחרים זה כדי שלא נצטרך להציץ פנימה, ומי יודע עוד מה לראות שם. כן, זה לא פשוט. כן. אז אין אדם שאין בו כוחות. כוחות. אנחנו עולם ומלואו, אנחנו מרתקים בצורה שקשה לתאר. קשה לתאר עוד כאן, אנחנו מרתקים. כל אי האלמוגים האלה שיש שם, ענני הביידי, באיים, הבאיים, וכל המקומות האלה שמגלים עוד כל מיני אי האלמוגים, כל מיני כן, מרחבי האלמוגים שעוד נותרו בעולם, נקיים, סטרילים, בלי התנוונות, מה זה, איזה איים מדהימים, איזה לגונות, איזה אלמוגים, איזה גיוון, מגוון של חיים שם, זה כאף איזו כעין, לעומת מה שמתרחש בתוכנו. כן? אני ברוך השם זוכר לראות את זה גם, שאני יושב עם תלמידים, כן? תלמיד פותח את עצמו, מתחיל לספר, מכניס אותך לאט לאט, אתה יודע, אתה יורד, סולל בהתחלה לעומק של 20 מטר, רואה שם איזה דגיג חולף, זה קטן, זה דגיג כזה. עכשיו מכניס אותך עוד איזה 20 מטר, פתאום אתה רואה איזה דג פטיש כזה, פתאום אתה רואה איזה דג כזה, כן, מוריד לך איזה 50 מטר, כל מיני צורים מוזרים שם. שמע, זה עולם לא, בן אדם זה עולם לא, משהו, משהו. צוללים יחד, צוללים אחרי זה לעלות, צריך להיזהר לו, אני אקבל שיכרון מעמקים. צריך להיות שיכרון מעמקים שאני אקבל. זה דבר מרתק לצלול לתוך אנשים. אני בחושב זוכה פה לצלול 23 שנה כבר. כן, איפה לא היינו, איפה לא היינו, באיזה עומקים וזה. שמע, זה מרתק, ואם אתה ממש... שמע, זה מציאות אדירה. להיפגש עם כוחות של בני אדם, זאת אומרת, גם החולשות שלהם וגם היתרונות שלהם. זה חזיון מרהיב, חזיון מרהיב. טוב, בכל אופן, אין אדם שאין בו כוחות. חייבים להודות בכך, לא, לא יעזור. כל מי שיוצא מכאן עם הרגשה שהוא, מי יודע מה. בבקשה, בבקשה. כן, בבקשה. אין אדם שלא נולד עם כוח, תכונה, יכולת חיובית משלו. עד כדי היכולת של חז"ל לבוא ולומר בפה מלא, בלי גמגום, באמונה מלאה. בשבילי נברא עולם. שכל העולם הזה, בואו רגע נבין את המשפט הזה שנייה. לא יודע כמה התבוננו בזה. מה זה בשבילי נברא עולם? זאת אומרת, תחשבו על זה. כשאני אומר בשבילי נברא עולם, זאת אומרת שיש לי כוחות נפשיים כאלו שיכולים להשתמש בעולם. ככל שאני אומן יותר גדול, יותר חומר גלם זוכה לעיצוב על ידי, נכון? ככל שאני אומן יותר קטן, אני צריך להסתפק בחומר גלם מועט, נכון? כי אני לא מכיר את כישרוני. אבל אם אני אומן גדול, אני גם יכול לבנות כביש עם 16 מסלולים. אם אני אומן גדול, מהנדס אדיר, אני לא מפחד גם לבנות גורי שחקים. עם 150 קומות. זאת אומרת, ככל שאדם יותר מגלה את כוחותיו, העולם יותר נמסר בידו. הוא יותר יכול להשתמש בחוקים הפיזיקליים כדי ליצור יצירות מופלאות. איך אומר רשב"י? מעטים בני עלייה, ועם שניים הם, אני ובני. כן? אני ובני. אבל אז הוא אומר, וכל העולם נברא בשבילנו. מה זה כל העולם נברא בשבילנו? כל העולם כדאי בשביל רשב"י ובשביל בנו. מסביר הרב קוק בדיוק את מה שאמרנו. כל העולם כדאי בשביל רשב"י ובשביל בנו. אומר הרב קוק שהאידיאל העצום שהם מחזיקים בנפשם בציורי ליבם, כדי להוציא אותו לפועל צריך את כל האמצעים של העולם. כל האמצעים של העולם. הרי בסופו של דבר, איך אומר רשב"ג? מסתכל במעלות הר הבית שהמלאך וראה אוכלוסין של ישראל, או איך הוא אומר? כל אלו נבראו בשבילי. מה זאת אומרת נבראו בשבילי? האידיאל שאני מחזיק בתוכי צריך כל כך הרבה אמצעים להוציא אותו לפועל. כל אלו נבראו בשבילי. זה אמירה חזקה ביותר. ואפשר לראות זה, ככל שאדם יותר בעל כישרונות, כן, רואים שיותר חולש ויותר מתבטא ומטביע את חותמו על מספר אנשים, רב יותר. למה הוא משפיע על אנשים? לא בגלל שהוא משעבד אותם. בגלל שאנשים האלה רוצים להיות בסביבתו. כי הוא יכול להטביע את חותמו על יותר חומרי גלם. שאני לא רוצה להתייחס לאנשים כאלה חומרי גלם. כאילו חומרי גלם ומעצבים אותם. אבל האנשים האלה מרגישים שהאידיאל הזה שאותו אדם מקרין יכול לעצב אותם, לקדם אותם. הספרדים רגילים להגיד שעושים חסד אחד עם השני, מה אומרים? יעבדוך?
יעבדוך עמים.
עמים. למה יעבדוך עמים? ישתחוו לך לאומים. כשאתה עושה חסד, זה עוד שאתה מחזיק בלבך אידיאל של חסד. אז מה אומרים לך? יעבדוך עמים. כי בשביל אידיאל של חסד, ראוי שיעבדו אותך עמים. אידיאל כזה אדיר, כן? ראוי שאנשים יהיו במחיצתך ויעשו את רצונך, כי אתה מוציא לפועל את זה. אבל אם אתה לא כזה ושולט באנשים, איך אתה נקרא? אם אתה לא בעל אידיאל ושולט באנשים, איך זה נקרא? עבד? כי אם לא, בדיוק בעיה הפוכה. אתה עבד ואתה מולך אנשים? למה? למה אתה מולך על אנשים? לא ראוי לך אם לא אוכל אנשים. מה אתה בדיוק מציע להם? אתה מצמצם אותם, אתה לא מרחיב אותם, אתה לא מרומם אותם, אתה לא מעלה אותם. כן? עכשיו אנחנו חוזרים לעניין שלנו. כל הרחבה הזו, עניינה היה כדי להצדיק שוב ושוב את מה שאמרו חז"ל, בשבילי נברא עולם, בשביל כל אחד מאיתנו נברא עולם. שהשם מזורחת בבוקר זה בשבילנו. יש לנו מספיק מה לתת לעולם כדי להצדיק את זריחת השמש עלינו. תזרח עליי השמש, איך אומר השיר. בשבילנו זורחת השמש. ואגב, לא רחוק הדבר להבין את זה, שהרי כל אדם שקם בבוקר ורואה את השמש זורחת במזרח, הוא לא אומר, השמש זרחה עלינו. הוא נהנה מזה שהיא זורחת עליו, נכון? אבל לא זורחת רק עליך. אבל באופן מוזר, האדם מרגיש שהשמש זורחת בשבילו. כן? זה לא אגו. זה נובע מאיזשהו הרגשת תמירה, מסתורית, פנימית, שבשבילי נברא עולם. אני מחכה בתחנה. האוטובוס יגיע בשבע רבע, בתחנה יש 50 איש. בשביל מי הוא הגיע? בשבילי. זה פלא. זה מתקשר אצלנו באגואיזם בדרך כלל. אבל זה לא נכון. השורש של התחושה הזו, הוא נובע למה ש... הוא שייך למה שאמרו חז"ל. בשבילי נברא עולם. האדם מסתר ליבו. הוא מרגיש, כן? הוא לא מודע לזה. זה ליבה לפומה לא גליה. אבל גב דעי הוא לא חזלי. חזה, מזלי חזה. משהו בתוכנו חש, בלי עומר, בלי דברים, בלי נשמע כולו. שאנחנו מאוד מאוד חשובים. עכשיו, ברגע שאדם לוקח את הרגשת החשיבות הזו, ומעביר אותה דרך המשוב היצרי, היצר הרע שלו, מה נוצר מזה? גאווה. גאווה ארורה, מסוכנת מאוד, עבד כי ימלוך. אבל ברגע שאדם מעביר את התחושה הזו דרך המשוב של הענווה, יש פה אדם מלא בכוחות חיוביים, שהוא מתמלא בחסד וענווה כלפי המציאות ורצון להיטיב לבריות. אברהם אבינו. שגילה את הגודל הפנימי שלו, כן? את כל המשאבים העצומים וביטא אותם דרך מידת הענווה. יצא לנו פה אדם גדול בענקים, נשיא אלוקים אתה בתוכנו, שמשפיע על כל העולם טוב. מי העיר ממזרח צדק? זה אברהם אבינו, כן? מי העיר ממזרח צדק? שהוא בא מן המזרח, כן? עבר הנער וכן הלאה. טוב, אנחנו חייבים להגיד את זה על עצמנו, למרות שאני פה אומר את הדברים האלו עכשיו, וכן, משהו בתוכי רוצה לומר לי, אל תחזיק את זה גם. אנחנו חייבים להגיד את זה. חייבים להגיד את זה. אין מה לעשות. לא משנה איפה כל אחד נמצא, עם האכזבה שלו, עם הכישלון שלו במבחן, עם הכאב בטן שלו, לא משנה. וכל התחושות האלו, הם מאוד מרודים אותנו למטה. ועוד מנסים להגיד לנו, אתה כלום. אפילו לפעמים מכוח איזה מין ענווה פסולה כזו. אבל צריך לדעת, נגזר עלינו להיות גדולים, כבני אדם בכלל, כיהודים בפרט. פשוט נגזר, אין מה לעשות. כן, אין מה לעשות. אי אפשר לוותר על הגדולה הזו. אי אפשר לוותר על הגדולה הזו. משהו בתוכנו אומר לנו, זהו. כן? אהבו גודל אלוקינו. גודל לעצמנו, גודל אלוקינו. נגזר עלינו להיות גדולים. מה נעשה? מה נעשה? אבל גדלות בענווה. כמובן, כמובן. כן, אהרון.
אדמו"ר מפסיצנה אומר את זה, שאם האדם לא עובד על עצמו ולומד וכו' וכו', אז עם ישראל, העולם
מפסיד
גדול.
בוודאי, יפה מה, כן,
בחובת
תלמידים אומר את זה.
כן, הוא לא עובד על עצמו, אז העולם מפסיד גדול.
עובר נכון, חובת תלמידים. כן, כן. חובת תלמידים, תסתכלו על הודו, ארץ שהיא מאוד עשירה במשאבים. אבל הם לא יודעים להוציא את המשאבים, משאבים מהקרקע, הם לא יודעים לצאת את המשאבים. אז באים עמים אחרים, בריטניה בזמן, כן, בתקופה הקולוניאליסטית, כן, בריטניה, נכנסו לשם, התחילו להוציא דברים, אוצרות, 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 אוצרות. הם לא ידעו להוציא עבדים. היה להם הרים, כן, אוצרות טבע יצאים מגדר רגיל. לא ידעו להשתמש בהם. וזה דומה אדם, בשעה שהוא לא יודע, כן, בעצם לחקור את אוצרותיו, אז הכל נשאר, כן, גנוז, עצור, בלום, היה. אין מנוס, חייבים לגלות ארץ חדשה. אין אדם שלא נולד עם כוח, תכונה יכולת משלו, חיובית משלו. נולדנו עם כוחות, כבר בראשיתנו הכל מצוי בתוכנו, לא צריך לייבא דבר. לא צריך לייבא דבר. וכל מה שאנחנו עסוקים בלימוד מן הסביבה, זה אך ורק כדי לגלות את כוחותינו הקיימים כבר. לא כדי לאמץ כוחות שאין בקרבנו. כן? כל הלימוד מן החוץ זה בבחינה של תן לחכם ויחכם עוד. כן? מה זאת אומרת? תן לחכם ויחכם עוד. אם הוא חכם, אז למה צריך לתת לו? תן לחכם ויחכם עוד. זאת אומרת, אתה מזהה בקרבך תכונה. נגיד שיש לך כישרון מוזיקלי, נכון? נגיד, כישרון מוזיקלי. יש לך כישרון הנדסי, יש לך כישרון, אינני יודע בדיוק לאיזה מקצוע. ועכשיו אתה הולך לבית ספר ללמוד את המקצוע הזה, אבל רגע, אני לא מבין, אם יש לך כישרון, למה אתה לומד? הלימוד סך הכל בא בעצם לעשות בעין וגם בסין. גדול המעשה יותר מן העושה. בעצם הלימוד בא לעשות, כן, בסין ובסמך, סליחה, לא בעין, בסין ובסמך, כן, בא לעשות את הכישרון הקיים. בעצם זה יש מיש, זה לא יש מיין. אבל ברגע שהאדם חושב שבקרבו אין דבר, ועכשיו הוא צריך לייבא מבחוץ תכונות ולהדביק אותם בקרבו, לא יהיה לתכונה הזו אחיזה בתוך הנפש. כי זה כמו לנסות להשתיל איבר שאין בינו לבין הגוף של המושתל התאמה גנטית. זה לא ילך. תהיה דחיית איבר בלי הרף. הכישרון הזה שאנחנו מנסים לאנוס אותו על עצמנו, ואין לנו מקור פנימי לזה. גם אם תרגיל את עצמך באופן מכני, כן, להתנהג באופן הזה, הנפש תדחה את זה בלי הרף. אתה תהיה מצוי כל הזמן בקרבות דחייה, בלתי פוסקות. בלתי פוסקות. לא טוב. אנחנו חייבים לגשת ללמידה החיצונית רק אחרי שאנחנו מבינים, כן, וחשים ומאמינים שיש בקרבנו כוחות. ואנחנו עכשיו הולכים למצוא כל מיני, כן, גירויים חיצוניים על ידי אנשים שאצלם התכונה הזו מפותחת, כדי שבעזרתם אנחנו נעורר את זה, כלומר, הם הצד הזכרי, והם הם לעורר את הצד הנקבי, אצלנו זה נקבי, מה שנקרא בכוח, והם בפועל מעוררים את זה. כמה זהירות צריך בדרכי הלמידה, שלא נאמץ דברים שלא שייכים לנו. אבל כמו שאמרנו בפרק קודם, כן, האימוץ של הדברים שאינם שייכים לנו בדרך כלל, כן, מתרחש וקורה מתי? כשאדם לא מכיר את עצמו. אז הוא פונה להשלמה מבחוץ, במקום להשלמה בפנים. כן.
אפשר לדוגמה לזה? כי אני לא מצליח לדמיין מקרה ש... כי כל דבר שאתה רואה, נגיד אתה רגיש איזה שיעור או משהו על איזה מילה או איזה תכונה, או גם איזה מקצוע שאדם מוכר.
יפה, הנה תראה לך מקצוע. אתה יודע כמה אנשים, כן? אני במקרה גם עוסק בעניין של שידוכים. אז התהליך הרשמי בדרך כלל זה לעשות רעיונות לאנשים. אז אני שואל, מה אתה לומד? התחלתי לנסות מכונות והפסקתי בשנה הראשונה. למה הפסקת? ראיתי שזה ממש לא שייך לי. מה אתה עושה? מה את עושה? סיימתי אחיות. את עובד בזה? לא. התחלתי לעבוד? ממש לא שייך לי. מה את עושה? עשיתי הסבה על ריפוי בעיסוק. כן? את אוהבת את זה? זה ממש תפור עליי. אני שומע את הסיפורים האלה. כמה סיפורים בחודש כאלה יש לי. זה דוגמה בתחום המקצועי. עכשיו, אז למה אנשים הלכו ללמוד אחיות? למה הלכה ללמוד אחיות? למה הלך ללמוד הנדסה? הנדסת בניין? כי הוא שמע שזה מכניס. אתם מבינים? זה הכל. עכשיו, אני לא יודע, אני לא אומר שהוא לא עשה הכוונה מקצועית כזו או אחרת, אני לא יודע. אבל יכול להיות שהוא דרש בקוסמים, יכול להיות שהוא דרש בחוזים בכוכבים, ואמרו לו דברים שלא שייכים. אני יודע בדיוק מה. אבל עובדה, שזה לא מתאים לו. ודאי, ודאי. שאנשים שמנסים לאמץ לעצמם כל מיני צורות התנהגות, כן, שייך אלינו בוא תכנס, אתה רצוי. הנה, יש מקומות, פה אני חושב, הנה. יש דפים גם, אני חושב שנשאר עדיין, נכון? תיקח את זה. כן. גם בתכונות נפש. אנחנו יכולים לראות אנשים ש... אנשים, זה אנחנו. כל אחד מאיתנו תואב את זה לפעמים. שמסל שחק אותה באיזה פוזה. כן, פוזה. אני זוכר שהייתי מדריך רכז חינוכי במדרשה ליהדות, אז הייתי מביא מדריכים חדשים, כן? להצטרף לקדר של המדריכים. ובדרך כלל היינו מביאים את המדריכים החדשים בזמן שהמדריכים הוותיקים היו באותה שבת נותנים את הפעילויות. שיראו את ה... ואז המדריך אחד, כן, עד היום הוא שם דבר, היום כן, יותר, היום קצת עסוק גם בדברים אחרים, אבל יותר מסגרות, כן, יותר היום בבית הספר, ישיבות. יהודי מאוד מיוחד, כוכב יעקב, אליהו שורבית, הרב אליהו שורבית. הוא היה אצלנו, הוא התחיל את דרכו אצלנו, מי שמכיר את הרב אליהו, מי שמכיר את הרב אליהו שורבית? אף אחד? בדרך כלל בקבוצה קטנה יש אפילו 15 איש, מישהו מרים יד. כי היום פחות, אבל הוא היה שם דבר. גם היום, מי שומע שיעורים שלו, תכתבו באינטרנט שם, אליהו שורבית, תראו. בכל אופן, הוא היה מדהים, מדהים, מדהים. ואנחנו בדרך כלל היינו מביאים את המדריכים כשהוא היה בשבת. והמדריכים היו רואים אותו, כן? המדריכים היו רואים אותו. בדרך כלל, היו שלוש מיני תגובות למדריכים חדשים. כשהיו רואים את המופע הגדול של הרב אליהו שורבית. אני כרגע לא אתאר לכם איך הוא היה פוגש תלמידים, זה פשוט היה משהו מדהים, איך הוא היה מפרק אותם מכל ההתנגדויות, הופך אותם לבני אדם אחרים מהלך שבת. כן, לא נכנס לזה כרגע. אבל בדרך כלל המדריכים שהיו צופים בו, שלוש תגובות קלאסיות, אופייניות, שייכות מאוד לנושא שלנו. נושא שלנו. להבנה החיובית של הנושא, להבנה הלא נכונה של הנושא, כמו שעכשיו אמרת. שלוש תגובות. תגובה אחת, ייאוש. לעולם לא נהיה מדריכים טובים. ייאוש. פתאום הם ראו מה זה מדריך אמיתי. אולי הם חשבו את עצמם מדי, עד שראו את אליהו שרוויל. כן, שבשלב אחרי זה היא פשוט הופך את הלבבות של החברה האלה, ואנחנו מקבלים בדרך כלל תלמידים מהאזורים הקשים, הפריפריה, צפון, דרום, כל מיני מקיפים דתיים, נשמות טובות, אבל אינדיאנים כאלה. וואי, זה בלגן. איזה משהו, איזה מבנים חברתיים מורכבים. אתה מכיר, דוד? כן, זה מבנים חברתיים מורכבים של מנהיגים, זכר אלפא, זכר בטא, כל מיני מאבקים שם בתוך הקבוצה, וחצופים, מתוקים, נשמות, חבל הזמן. אבל מה זה להמתיק אותם, זה מלאכת מחשבת. אליהו שורבית, מה היה עושה מהם? שהמדריך יושב, הוא אומר, אני בחיים לא היה מדריך. זה היה סוג אחד של מדריכים, התייאשו לגמרי. פשוט התייאשו. וגם ראינו בני ענקים. וימסו את לבבינו, לראות את הענק הזה, כן, נותן שואו, זה חבל הזמן. חלשה דעתם, יש סוג שני. הסוג השני היה מחכה אותו. פה אני מתייחס למה שאתה אומר. אני הייתי רכז חינוכי, והייתי צריך לעקוב אחרי המדריכים, אחרי התגובות שלהם, אחרי כל פעילות כזו. הייתי אוסף את המדריכים החדשים שרצו להיכנס למדרשה, מה אתה חווית? אז בדרך כלל אמרו לי את אחד משלושת הדברים האלה, כל אחד. יש מדריכים שהתחילו לחכות אותו, את הבדיחות שלו, את שפת הגוף שלו. וזה היה, אחד מהם לפחות, זה היה כל כך מגוחך. כן, לכאורה, מה זה מגוחך? תראה, זה לא ש... לא כל אחד היה אומר לך שזה מגוחך, אבל בגלל הרגישות של הדברים, אני גם ראיתי שזה לא מתאים לו. הוא בחור שהוא יותר בא מסיטרה דה סמולה, הוא יותר בא מהצד הרציני. כן, מדריך שאתה רציני, אתה לא מתחיל לספר בדיחות, זה לא מתאים לך לספר בדיחות כאלה. אתה צריך לדעת לספר בדיחות. בדיחות זה משהו שהוא בא מפה, הוא לא בא מפה. כן, אז אליהו שרביט מספר בדיחה, הוא לא צוחק מהבדיחה, אתה מספר בדיחה, אתה צוחק, זה לא מתאים לך לספר בדיחות. אז הוא מספר בדיחות, מנסה לחכות את אליהו שרביט בצורת הישיבה, בצורת הדיבור. הוא מהר מאוד לא יכל לשרוד את הדבר הזה, מכיוון שזו הייתה מניפולציה נוראית על הנפש שלו. הוא לא יכל לסבול את זה יותר. ויש את הסוג השלישי, כן, הסוג השלישי. אז אמרנו, המיואשים, יש את המחכים, ויש את אלו שנכנסו לתהליך למידה. תהליך למידה, תהליך למידה, תהליך למידה. מה אנחנו יכולים לקחת ממנו, מה לא, מערך שיעור, צורת הסברה של דברים, זה היה בדרך כלל תגובה. אבל תגובה אמצעית, זה שייך לעניין הזה שדיברנו לנו עכשיו. אתה רוצה את הדוגמה, זה עובד לך, כן? הדוגמה אמצעית זה בדיוק הנקודה הזו. והייתי רואה את זה לא פעם, לא פעם, ויש הרבה דוגמאות לזה. יש הרבה גם חקיינות בישיבות, כן? שלפעמים תלמידים מגיעים לישיבה מסוימת. אם בעיקר בישיבות של למדנים, ששם מציבים רף מאוד גבוה לשקידה בתורה, והרבנים עם דמויות הזדהות מאוד חזקות, ותלמידים מתחילים לדבר כמו הרבנים, אתה יודע, יש צורת דיבור וכזה, אתה רואה שזה, אני לא רואה שזה פסול מעיקרו, כן? אחרת אני אומר פה דבר שמנוגד לדברי חז"ל, יש בחז"ל גם ראיות לכך, שטוב שתלמיד יחכה את רבו בדברים מסוימים, אבל לפעמים החיקוי הוא יורד לעומקים כאלו, שהוא ממש, ממש פוגע בתכונות היסוד של התלמיד. יש מקום לחקיינות עד מקום מסוים, עד גבול מסוים, אבל לא לחדור יותר מדי עמוק, כי אחרת החקיינות יורשת את המקום של התכונות העצמיות. ואז זה כל כך מצחיק ולא משכנע, אני אגיד לך את האמת, פשוט לא משכנע. לא משכנע, זה חסר חן. כשאדם לא פועל מתוך התכונות שלו, אין לו חן. כשאדם פועל מתוך התכונות שלו, גם אם, כן, גם אם זה לא בדיוק איזה כישרון מבריא. אבל הוא פועל מתוך תוכו, זה מלא חן. כן? מלא חן. זה כלל גדל. נולדנו עם כוחות, נולדנו עם כישרונות, רק צריכים, תראו, רק צריכים אנו להאמין בקיומם ולחשוף אותם. כן? ופה אני מוסיף שתי משפטים, שלוש משפטים למה שאמרתי. אתם רואים מה שהיא כותבת? צריכים להאמין בקיומם. למה צריך להאמין? למה זה תלוי באמונה? כי אל מול הכישלונות היומיומיים שלנו, אנחנו בקלות לפעמים מוכנים לוותר על הגודל. כמה אדם מתרשם מהכישלונות שלו? כמה אדם מושפע ונפעל מהכישלונות שלו? כמה הוא מוכן להלקוט את עצמו ולהגיד על עצמו, כן, אני יודע. או לחילופי, ללכת לקיצוניות השנייה שלו, למרות שהוא נכשל, הוא מדחיק את הכישלון. כן, זה בעיה אחרת, אתם מבינים? או שהוא מזדהה, הזדהות יתר עם הכישלון, כן, ואז סותר את פניו ואומר, מי אני ומה אני? או שהוא מדחיק את הכישלון, ואז הוא נופל בגאווה ובאשליה, גם זה מסוכן. לכן, צריך להאמין ביכולות שממתינות לנו על מגע של כסף. רק נבוא וניטול, כן? רק נאמין בכך, ונמצא עולם ומלואו, מוכן ומזומן, שנעשה איתו עבודה. אז לכן היא אומרת, צריך להאמין. כן? צריך להאמין. בגלל ההשפעות הקשות, הרגשיות, שיש לאדם, כן? כאשר הוא חווה כישלונות. הוא חווה כישלונות, הוא גם מקבל ביקורות מהחברה. אנשים לא במהירות מכירים בכישרונות שלנו, אתם יודעים, ואנחנו שם נצא לרחוב פה, יגידו לנו, אני מגיע, כן, אוי נשמה, איזה כוחות יש לך, אתה לא יודע ולא רואה, אבל אתה ממש נפלא. מי יגיד לנו את זה? כמה אנשים יגידו לנו את הדברים האלה? כמה אנשים יגידו לנו את זה? אז לא רק שאנחנו מלכים את עצמנו, גם החברה מקמצת בקומפלימנטים אמיתיים, במטרה לחבר אותנו לעצמנו. כל המסע הוא החוצה במקום פנימה, זה בעיה. זה בעיה הדבר הזה. אנחנו לא יכולים לסמוך על איש, אנחנו יכולים לעשות את העבודה הזו בעצמנו. כן? כמעט לא יכולים. צריך לסמוך על עצמנו שאנחנו נעשה את המסע הזה פנימה. כן? מקום שאין אנשים, כן? שמעודדים אותך, תהיה אתה איש. רק צריכים לנו להאמין בקיומם ואחרי זה לחשוף. כן? אמונה וחשיפה. בפרק זה נרחיב את תהליך המקור. אז כל הפרק הזה הוא כבר מתחיל לסלול לנו דרכים. עד עכשיו דיברנו בצורה עקרונית לגמרי. על העובדה שכל אדם הוא ייחודי. עכשיו אנחנו מתחילים לדבר על דרכים וכלים, איך להיכנס לפני ולפנים. מתחיל המסע פנימה, כן? דרכים, כלים, תובנות. איך אנחנו מתחילים לעלות על העקבות של הכוחות שלנו. זה פרק חשוב יותר, פרק ב'. בפרק זה נרחיב את תהליך העמקת המודעות, על ידי שנכיר ונגלה את כוחותינו האלה. כמובן שפה היא נותנת, כן? כמובן, כיוון שהיא לא מדברת איתנו בפרטות עם כל אחד ואחד מאיתנו, אז היא לא תגיד לנו מה הכוחות שלי ושלך, כי היא לא מדברת איתנו. אבל היא מדברת על קריטריונים, על אמות מידה כלליות, שכל אדם צריך להשתמש בהם כדי לגלות את עולמו שלו. אנחנו עסוקים במישור הכללים לעת את העבודה הפרטית, הפרטנית, כל אחד עושה עם עצמו. איש לא יכול להגיד לך מי אתה, כן? שלימות, כן? כן? אלא אם אתה עצמך תבחר בכך, כן? אז יש פה עקרונות, העקרונות הן חשובים מאוד. בפרק זה להרחיב את תהליך העמקת המודעות על ידי שנכיר ונגלה את כוחותינו אלו. כן, אז בואו נראה בדקה שנותרה, מעלת הכוחות, נספיק אולי קצת. לכל אדם ניתנו כוחות ייחודיים על מנת שיוכל לחיות את חייו ולממש את תפקידו. כבר אמרנו. החייל מקבל את הקיטבג עם מה שצריך כדי שיוכל להיות חייל. לכל אחד ישנם כוחות ותכונות שטבועים בו. טבועים בו. כן? בהטבעה ונטיעה חזקה חזקה בתוך הנפש. טבועים בו. כן? וכל דבר שהוא בטבע לא יכול להיעלם ולהיעקר. כי לשונו של הרב קוק מוסר אביך, כי כוחות הנפש מעשה אלוקים המה. ולא ייתנו להשיג גבולם. הם חזקים, הם תמיד תובעים את פורקנם, וכבר אמרנו, כל ניסיון להאפיל עליהם, באלף, לחמוס אותם, לעשוק אותם, יתקל בהתנגדות עצומה מצד הנפש, ואדם אפילו לא ידע למה הוא לא שבע רצון, אבל אמיתו של דבר, למה הוא לא שבע רצון, מכיוון שיש לו אופוזיציה לוחמנית פנימית מתוך הנפש, שלא מניחה למנהגים הלא מקוריים להשתרש בקרבו. ויש מלחמה, קראנו לזה תחיית איבר. לכן כל אדם יתנו וכולי, אבל יש תפקידו. לכל אדם, לכל אחד ישנם כוחות ותכונות שטבועים בו, על מנת שישתמש בהם ויפעל דרכם, או אפילו עמוק יותר, שנשמתו תתגלה דרכם. כן, הכוחות והתכונות זה לבושים של הנשמה. כן, הנשמה רוצה להתפשט, רוצה להתפשט על כל כוחות הרוח, על כוחות הנפש, על הגבייה, על העולמים כולם, כך אומר הרב קוק, בעולת ראייה, בתחילת פרק, עולת ראייה חלק א', כן? היא רוצה להתפשט על הכל. איך היא מתפשטת? היא מתפשטת דרך הכלים והלבושים שלה. ומי הם הלבושים שלה? כוחות, תכונות, מידות, שיש בכל אחד ואחד, כל אחד. כן? יפעל דרכם. האני הפנימי שלנו, האני העליון, שזה הנשמה, הוא מתגלה דרך הכוחות האלו. כל זיוף שלנו, חוסר התייחסות מדויקת לעולם הכוחות, יוצר חסם, אבן נגף, בדרכה של הנשמה. כשהנשמה לא מתגלה, מתחיל להיווצר כאב. מתחיל להיווצר כאב, ואדם סובל מאוד. כן? יפעל דרכה. הכוחות של האדם יכולים לבטא בכמה מישורים שונים. ונראה. מישורי רוח, נפש, מעשה. אנחנו נראה את זה פעם הבאה. טוב, נצור כאן.